נברא העולם. כמו שכתוב. והעולם קיים משום שהמאמרות קיימים. ודברך אמת וקיים לעד. לעולם השם דברך ניצב בשמיים. המאמרות קיימים לעד. וזהו קיומו של העולם. העולם קיים במאמרו של בורא העולם, והעולם ממשיך להתקיים. משום שדבריו, כמו שאמרנו, חיים וקיימים וגומר, כמו שכתוב, כמו שאנחנו אומרים בתפילה, דבריו חיים וקיימים לעד ולעולמי עולמים. הדברים קיימים. מביאים את זה בשם מדרש. לעולם השם, על הפסוק, לעולם השם דברך ניצב בשמיים. אז מביא את זה רב חיים מוולוז'ין בשם מדרש. לעולם השם דברך ניצב בשמיים, דהיינו אותו דיבור שהוא היה הדיבור שבדבר השם שמיים נעשו, וברוח פיו כל צבאם. אותו דיבור עצמו ממשיך, קיים. זה דיבורו של בורא העולם. הוא מציאות, הוא קיים, הוא נמצא. הוא נמצא כמו ברגע שהוא דובר. ודבריו חיים וקיימים לעד ולעולמי עולמים. אם כך זה עם המאמרות של מעשה בראשית, מה עם עשרת הדיברות? במה זה שונה? מדוע? שאלת תם. מדוע קיימת אפשרות כזאת? או מדוע נראה, או מדוע זה נראה אפשרי שהדיברות לא תתקיים? אותם דיברות שנאמרו כציווי לבעלי בחירה. כאן, בטבע הדברים, כיוון שהם נאמרו כציווי, והציווי הוא לבעלי בחירה, אז מטבע הדברים, כך הוא טבעם של דברים. בעלי בחירה יכולים לקיים ויכולים לא לקיים. הדברים אבל נאמרו כציווי. משום שהם נאמרו כציווי לבעלי בחירה, אז מעצם העובדה שבעלי בחירה נצטוו בהם, אז העובדה הזאת מחייבת את האפשרות של אי-קיום. אחרת אין בחירה. אז ההבדל שבין המאמרות והדיברות הוא בזה. ההבדל הוא אחד. המאמרות נאמרו, כל המאמרות, הם נאמרו אל לא בעלי בחירה. מאמרות נאמרו והם מתקיימים. אם הם מתקיימים, ודאי שכמובן הם מתקיימים ואין שום אפשרות לבטל אותם. הם קיימים והם נמצאים. הדיברות שנאמרו כדיברות לבעלי בחירה, אז העובדה הזאת עצמה, כן, הם נאמרו כציוויים לבעלי בחירה. העובדה הזאת עצמה מחייבת. היא מחייבת שהדבר יתאפשר, כן, שיתאפשר אי-קיום. שאי-קיום יהיה מן האפשר אחרת, זאת לא בחירה, וזה לא ציווי כמובן. נמצא שהעובדת הציווי היא זאת שמאפשרת את האי-קיום. זה ניחא בכל הדיברות כולה. אבל בדיברת אנוכי, שהיא לא נאמרה כציווי, היא נאמרה כקביעת עובדה, והיא נאמרה כך, היא נאמרה כעובדה קיימת. כבר הזכרנו פה כמה פעמים על מה שכתוב במשנה, בעשרה מאמרות נברא העולם. השואלת על זה הגמרא, ולא תשעה הרו. אין יותר מתשעה ויומר במעשה בראשית. דהיינו ויומר שהם ויומר של בריאה. לא ציווי מאוחר יותר. אלא כל ויומר שהם הויומר של הבריאות עצמה, הבריאה עצמה. השואלת הגמרא, תשעה הו, ותרצת הגמרא, וראשית נמי מאמר בו, דפתיק. תכתיב, בדבר השם שמיים נעשו ורוח פיו כל צבאה. כלומר, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, גם הוא מאמר. ההבדל שבין המאמר הזה ליתר המאמרות הוא ברור. כל המאמרות כולם הם נאמרו כמאמרות ציווי, נאמרו כמאמרות אל ציווי. המאמר הזה הוא נאמר כמאמר בלי, זאת אומרת, הוא לא היה ממוען לאף אחד, הוא לא פנה אל אף אחד, אלא המאמר הזה בעצמו היה עצם קיומו של אותו דבר. המאמר הוא היה מציאותם של הדברים בעצמה. חזרנו על זה כבר עשרות פעמים, על העובדה, צריך תמיד לזכור, העובדה שבלשון הקודש, בלשון קודשנו, אז כל החפצים, כל דברי העולם נקראים דברים, דברים הם נקראים, דברים. חזרנו על זה כבר הרבה מאוד פעמים. זאת עובדה תמוהה מאוד, זו עובדה שאיננה, עד כמה שאני יודע, עד כמה ששאלתי ודרשתי וחקרתי, זה דבר שאין לו שום דוגמה בשום שפה. חפצים נקראים דברים, דברים. המילה דברים מתכוונת לאלה הדברים אשר דיבר משה. מה לאלה הדברים אשר דיבר משה, לכל דבר אשר יבוא באש תעבירו באש? מה זה כל דבר אשר יבוא באש תעבירו באש? על איזה דבר מדובר? פה מדובר על חפץ, פה מדובר על עצם, על איזשהו כלי, או איזשהו מכשיר אחר, או משהו, איזשהו עניין. מה לזה ולדבר? מה לזה ולדבר? אז כבר אמרנו, דיברנו על זה כבר באמת עשרות פעמים, וזה יסוד מוסד. כל הדברים כולם, זאת עצם בריאתם. זה לשון הקודש. לשון הקודש אומרת את הדברים כמו שהם. הדברים כמו שהם זה שכל דבר אשר יבוא באש הוא בעצם דבר. הוא דבר, הוא אומר משהו. העובדה שהוא אומר משהו, אותו מאמר שהוא אומר, אותו ביטוי שהוא מבטא, הוא עצם קיומו. אותו מה שנאמר על ידו, זה קיומו של אותו דבר. לכן הדבר הזה נקרא דבר, משום שזה, זאת מציאותו וזה קיומו. הוא דבר. אין לך דבר, כתוב במשנה, שאין לו מקום. וכידוע, כן, זה שימוש לשון רגיל. כל העצמים כולם, כמובן, רק עד כמה שהם משמשים משהו, הם דברים מסוימים, אז הם נקראים דברים. דהיינו, זה קיומם, זאת מציאותם. זאת מציאותם. זהו. זה מה שמקיים אותם, זה מה ש... זה הם. הדבר, זאת זהות מלאה. בין הדבר של אותו דבר, ובין, כן, בין קיומו הפיזי. נמצא בראשית נמי מאמר הוא פירוש. המאמר של בראשית הוא יצירת עצם המושג שנקרא דברים. זהו המאמר של בראשית, עצם המושג דברים, כן. זהו מאמר בראשית. סליחה, זהו מאמר בראשית. בראשית נמי מאמר הוא. איזה מאמר נאמר פה? לא נאמר פה שום דבר אל אף אחד. לא נאמר פה אף. מאמר שאומר משהו למישהו. יש איזה מין כלי שמקבל את אותו מאמר. יש מי שקולט את זה. ישנה איזה מציאות שקולטת את זה. המציאות עצמה היא בדבר השם שמיים נעשו. בראשית נמי מאמר הוא, זה מה שהגמרא עונה, זה מה שהגמרא אומרת. בראשית נמי מאמר הוא, דכתיב, בדבר השם שמיים נעשו. דהיינו, מציאותם של הדברים כולם, כל הדברים כולם, מציאותם היא דבר השם. בדבר השם שמיים נעש. אחרי שקיימת אותה מציאות שנקראת, כן, אותה מציאות שנקראת קיום דיבורו יתברך, דבר השם, אחרי שאותה מציאות קיימת, אז מכאן ואילך, אז שייך ויומר, מכאן ואילך שייך, אמירה זאת, ויומר אלוקים, יש מי ששומע את המאמר, המאמר נאמר אל מישהו, ויומר אלוקים, יהי אור ויהי אור, זאת אומרת, אותה מציאות מקבלת את המאמר, את מאמרו יתברך, ומקיימת אותו, משום שהיא נבראה מראש, היא נבראה להיות דבר, זה נקרא בדבר השם שמיים נעשו, וברוח פיו כל צבא. כל היקום כולו, כל המציאות כולו, נבראה להיות דבר. אחרי שהיא נבראה להיות דבר, אז שייך, כשאומרים משהו לאותה מציאות, אז היא מקיימת את זה, משום שעל כן לכך נוצרה, לכך היא נבראה. הרי היא נבראה לכך. היא נבראה כדי להיות, לעשות את דברו יתברך. לעשות, לקיים את דברו. כבר הזכרנו פה הרבה פעמים את מה שאומרים, זה השורש לדבר הזה נמצא בחזל, אבל רבותינו הקדמונים גילו את זה, אבל זה נמצא בחזל מפורש, שזה מקביל, זה, הם מקבילים זה לזה לגמרי. המאמרות והדיברות מקבילים זה לזה לגמרי. המאמרות של מעשה בראשית. זה נמצא בחזל מפורש יותר. אבל המאמרות של מעשה בראשית והדיברות, עשרת הדיברות מקבילים זה לזה. כדרך שבמאמרות מעשה בראשית, אז המאמר הראשון הוא מאמר שמאפשר את ה... דהיינו, בראשית נמי מאמר הוא, בדבר השם שמיים נעשו, ורוח פיו כל צבאה. אותו מאמר שמאפשר את כל יתר המאמרות, הוא הדין, אנוכי, גם הוא לא נאמר כמאמר ציווי אל. אנוכי השם אלוקיך זה לא ציווי אל. אנוכי השם אלוקיך זאת קביעת עובדה. לא יהיה לך או לא תעשה כך או לא תעשה כך. כל דברים, כל הדיברות האלה הם דיברות של ציווי. הדיברה שאומרת אנוכי השם אלוקיך, הדיברה הזאת היא דיברה של מציאות. זאת דיברה שהיא לא מצווה שום דבר. היא קובעת עובדה, היא קובעת מציאות. היא אומרת שככה זה, כך הם פני הדברים. לא יהיה לך, זה הציווי הראשון. אבל אנוכי השם אלוקיך, זה לא ציווי. אנוכי השם אלוקיך זאת קביעת עובדה. זאת המציאות עצמה. כמובן שזה מקביל לגמרי. לבראשית נמי מאמר הוא, שגם הוא לא נאמר כביום. הוא לא נאמר כציווי. מובן גם גם זה לא נאמר כציווי. ציווי שמצווה ואומר לא שייך גם ציווי שמצווה. ויומר אלוקים בראשית. בראשית זה הכוונה, בריאת המערכת, בריאת אותה מציאות שמאפשרת ציווי. אותה מציאות שמאפשרת ציווי, זאת הבריאה של בראשית, שמאפשרת ויומר. מכאן ואילך, אז דברו יתברך יתקיים בעולם. אחרי שנברא בדבר השם שמיים נעשו, ורוח פיו כל צבאם, נברא אותו בראשית. מכאן ואילך, הכל בעקבות זה, אז כל דיבור מדיבוריו יתברך יתקיימו. כל ויומר אלוקים יהיה מציאות. כך היא צורת הדברים, כמובן. זה הפירוש בראשית נמי מאמר הוא דכתיב בדבר השם שמיים נעשו. וברוח פיו כל צבא. כל יתר המאמרות הן מאמרות שהן אפשריים רק אחרי הדיבור, רק אחרי הדבר השם ששמיים נעשו. אמור מעטה. כך היא צורת הדברים, וכך המידה נוהגת, גם בדיבור הראשון, בדיברה הראשונה, באנוכי השם אלוקיך. אנוכי השם אלוקיך, זאת הדיברה שמאפשרת את כל הציוויים האחרים. כל מתן תורה, כל המשך מתן תורה, כולו מתאפשר, שייך, שייך, הוא אפשרי. רק בגלל אותה קביעת מציאות, אנוכי השם אלוקיך. אותה דיברה כדרך שבראשית ברא אלוקים. להוסיף, רק קצת לנסות להבין יותר. פירוש המילה בראשית. המילה בראשית זאת מילה שמחייבת המשך. המילה, המושג בראשית עצמו הוא זה ש... כשאמרתי בראשית, פירוש הדבר שצריך לבוא המשך לדבר הזה. זאת אומרת שאותה מציאות נקראת ראשית, ומכאן ואילך יש המשך. זה פשר מה שכתוב גם בראשונים, כמה, כמה וכמה. ספור. הגרא אומר את זה באדרת אליהו. מה שנברא בבראשית זאת בריאת הזמן. כך אומר הגרא, כך אומר הספורנו, כך אומרים עוד ראשון. יש לזה מקור גם בחזר. הבריאה של בראשית זאת בריאת הזמן בעצמו. דהיינו, מציאות הדברים באופן של המשך זה מזה, כדרך שהזמן עצמו הוא כל דקה ודקה, אם היא זמן, אז היא מחייבת המשך. זה גם פירוש המילה זמן. זמן זה מלשון. כמו שאנחנו אומרים, הזמנה, זימון. היו נכונים, מזומנים. ההיות מוכן, היות מזומן, זה עניינו של הזמן. דהיינו, כל דקה היא הכנה, היא מהווה הכנה להמשך, להלאה. זה עניינו של זמן. הזמן הוא בעצם טבעו, כמו שידוע, המשך. הולך הלאה. עצם מציאותו היא המשך. זה פירוש זמן. זמן פירושו, הלאה, המשך הלאה. אם כן בראשית, אם כן בראשית, כמו שמפרשים לנו רבותינו, שהיא בריאת עצם היות העולם עומד על מהלך, הוא קיים על מהלך מסוים, הוא קיים בזמן, הוא קיים בהמשך, הולך הלאה. העובדה הזאת היא עצם הבריאה של בראשית. זה נקרא פירוש המילה בראשית, זה נקרא פתיחה של מהלך, זה נקרא בראשית. בדבר השם שמיים נעשה. אנחנו יודעים הרי, הדבר ידוע שדברים, דברים, אני מתכוון עכשיו דברים בבחינת דיבורים, דברים מדוברים, דיבור, דיבור חייב להיות מדובר בזמן, דיבור חייב, תרי קלה לא משתעמם, כל מי שרוצה להגיד את הכל בדיבור, בדיבור אחד, אז זה נס שקרה במעמד הר סיני. אולי, אם נצליח, אולי גם זה יתבהר בהמשך דברי. אבל אין לנו בדיבור אחד. להפך, העובדה ששני דברים נאמרים בדיבור אחד, אז היא, אז אחד הופך להיות סתירה לשני. תרי קלה לא משתמע כלל. אומרת, הדין של תרי קלה לא משתמע, זה שאת אף אחד אי אפשר לשמוע. וכל ההגבלות שכתובות, מה שתוספות אומרים, שבדבר חביב כן נשמע, אז נשמע אחד, ולא שניהם. שניהם אף פעם. נשמע אחד מהם, אותו אני צריך לי. הכל המבטל, אליו אני לא שם לב. כיוון שזה חביב לי, אז אני שומע מה שאני צריך. אבל אילו הייתי צריך לשמוע את שניהם גם יחד, אז זה ודאי לא משתנה. תרי קלה, ודאי לא משתנה. תרי קלה, כאחת, ודאי לא משתנה. הדין של תרי קהל לא משתמע, אומר שגם אחד מהם לא נשמע. ועל זה, אז בזה יש תנאים, בזה יש תנאים אפשרויות שאחד מהם יישמע. אבל שניהם ביחד אף פעם לא נשמע. זה ודאי לא. דהיינו, דיבור עניינו להיות נאמר במשך, להיות נאמר בסדר, להיות נאמר במשך זמן. הוא נאמר בסדר. בזה אחר זה הוא חייב להיות נאמר. זאת אומרת, מהלך זה דבר מחויב המציאות כדי שאפשר יהיה לקיים דיבור. דיבור צריך להיות מדובר, דיבור אחרי דיבור, ודיבור עוקב דיבור, ודיבור בא אחרי דיבור, בסדר מסוים, זה דיבור שנשמע, זה דיבור שמדובר, זה דיבור שמתאפשר. כל דיבור אחר, כן, כל ביטוי אחר, כל יצירת דברים באופן שכאילו שכל הדיבורים כולם יחד יהיו, זה דבר שסותר את עצמו. אין כזאת מציאות. נמצא שבעצם הדברים מוכחים. זאת אומרת, מה שאמרו רבותינו, שאותו בראשית, אותו מאמר שנקרא בראשית, זה מה שמלמדים אותנו רבותינו. אותו מאמר שנקרא בראשית, פירושו בריאת סדר הדברים, בריאת מהלך הדברים, בריאת מה שנקרא בלשונם, בריאת הזמן, סדר הזמן. אז הדבר הזה הוא מחויב מתוך הדברים עצמם. מאחר, כן, שבראשית הוא מאמר, כמו שכתוב, שנאמר, דכתיב, בדבר השם שמיים נעשו. אז בדבר השם שמיים נעשו, פירוש, שהדברים מלכתחיל נעשו במהלך. כך הם נבראו, להיות במהלך, להיות בסדר מסוים, במהלך מסוים. אותו סדר, אותו מהלך שהדברים נבראו עליו, אותו מהלך הוא הבריאה של בראשית. זהו המהלך הראשון שהוא המאפשר את כל המציאות כולה. כשזה קיים, אז כאן קיים, כאן אפשר, כל ויומר אפשרי. כמו שאמר, אז ויומר אלוקים יהי אור, מתקיים על ידי אותה מציאות. אותה מציאות שהיא מהלך לקיום דבריו יתברך, מהלך של דיבורו יתברך. אז כל דיבור מצטרף לאותו מהלך, הוא מתקיים. ואלה הם כל הדיבורים כולם, כל הויומרים כולם של מעשה בראשית. להבין. והדיבור בדבר השם שמיים נעשו הוא הדיבור של יצירת אותו עניין שנקרא דבר, דבר בעולם, דבר. מכאן ואילך יש דברים, וכל הדברים כולם יחד מצטרפים לאותו מהלך שהוא המהלך שהולך מבראשית, וכמו שכתוב כמו שכתוב בספר ישעיהו, המגיד מראשית אחרית. הוא הולך מראשית ועד לאותה אחרית שקבע בורא העולם, שאליה העולם צריך להגיע. מאז ואילך כל הדברים כולם יחד מצטרפים לאותו מהלך. הם מצטרפים לאותו מהלך של בראשית. להבין היטב, אם כך הם פני הדברים בבראשית, במאמרות, כך בדיוק הם פני הדברים גם בדיברות. אותה קביעה, אותו גילוי מציאות, אותה קביעה שאומרת שכך היא צורת הדברים, כך היא המציאות עצמה. המציאות עצמה היא אנוכי השם אלוקיך. אנוכי השם אלוקיך, זאת מציאות. ועל המציאות הזאת, על המציאות הזאת של אנוכי השם אלוקיך, מכאן, אז כל יתר המאמר, כל יתר הדיברות, כולם יחד, כולם מצטרפות לאנוכי השם אלוקיך, וכך בצורה כזאת הן מתקיימות. כדרך שכל המאמרות של מעשה בראשית, הן ממשיכות הן אפשריות, ייתכנו רק אחרי אותו דיבור, אותו מאמר שנקרא בדבר השם שמיים נעשו ורוח פיו כל צבאה, דהיינו אחרי אותו בראשית ברא אלוקים, ומאז ואילך הכל שייך, אפשר הכל, והכל מתקיים. כך בדיוק כל המצוות כולה, כל התורה כולה צריכה את כל התורה כולה, וכל קיום התורה בעולם, כל גילוי התורה כולו, אז הוא מותנה, הוא תלוי באותו דבר השם, באותה דיברה ראשונה, שהיא אנוכי השם אלוקיך. אנוכי השם אלוקיך, זאת הדיברה הראשונה שקבעה את המציאות, שבתוך המציאות הזאת, כדרך שבאותה מציאות של בראשית שייכים כל המאמרות של מעשה בראשית, שייך מעשה בראשית, הכל נקרא מעשה בראשית. אז צריך בראשית קודם. כך כל התורה כולה צריכה את אותו אנוכי השם אלוקיך. אנוכי השם אלוקיך. שכל הציוויים כולם, כל הדיברות כולם, כל המשך כל התורה כולה, הכל מתקיים על אותו אנוכי. הכל ממשיך את אותו אנוכי השם אלוקיך. להבין, ואת זה אנחנו חייבים לדעת ולזכור, כי זה לא... כאן אין מקום ל... אסור שיהיה בדבר הזה שום אימאום, שום טשטוש. זהו עיקר כל העיקרים. הקביעה הראשונה, אותה קביעה שקבע בורא העולם, לא בדרך ציווי, אלא בדרך קביעת עובדה, אלא בדרך של גילוי מציאות. זאת המציאות. אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. זאת הקביעה, היא הקביעה שהיא דיברת בראשית. זאת דיברת בראשית וממנה ואילך. כל הדיברות כולם מתקיימות. כל הדיברות כולם מתאפשרות. רק עד כמה שכל הדיברות כולם מצטרפות להיות המשך לאותו מהלך של אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. ננסה להבין, צריך, אנחנו צריכים לזכור את זה. כי לא דבר ריק הוא מכם, כתוב בתורה, כי הוא חייכם. הדבר הזה הוא חיי. הדבר הזה הוא חיי. חייבים לתת על זה את הדעת, היטב, עד כמה שאפשר. אותה דיברה ראשונה שאומרת אנוכי השם אלוקיך, עניינה הוא, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, מבית עבדים, כאן נמצא הבראשית של כל התורה כולה. דהיינו, כל גילויו יתברך בעולם, כל מה שנקרא תורה, עם כל מה שמשתמע מזה, כל התורה כולה, היא תלויה, היא תלויה, היא ממשיכה את העובדה, סליחה, של אותה מציאות שנקראת אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. דהיינו, כביכול, אלוקותו יתברך נמצאת בעולם. בורא העולם נתן את התורה, והוא נמצא בעולם. והוא מתגלה, התגלה, מתגלה ויתגלה במהרה בימינו. כל זה, כל המהלך כולו, וכל גילויו יתברך, לכולם יש בראשית. הבראשית של כולם היא אנוכי השם אלוקיך. זה פנייה אלינו, אל כלל ישראל, אלינו, אל כל יחיד ויחיד. אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. כאן זה מתחיל, כאן זה מתחיל, וכאן, מכאן יוצא כל המהלך כולו. כל המהלך כולו הוא רק כדי לגלות את הדבר הזה. על זה הכל בנוי. הכוונה, לזכור ולהבין את הכוונה. אין מציאות בעולם בכלל של כל גילוי שבורא העולם מתגלה. אין מציאות, אין שום אפשרות, אין להעלות על הדעת כל גילוי יהיה איזה שיהיה שהוא לא יהיה המשך של אותה בראשית. דהיינו, כל גילוי בעולם הוא המשך של אנוכי השם אלוקיך. המציאות הזאת היא זאת שצריכה להתגלות בכל התורה כולה. אין מציאות אחרת שצריכה להתגלות. זאת המציאות שצריכה להתגלות בכל התורה כולה. אותה מציאות כדרך בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. אותה מציאות אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. זה מה שצריך להתגלות בכל הבריאה. זה כל התורה כולה. זאת אומרת, מה שאני מתכוון, זה כל התורה כולה, פירוש. זהו הבראשית שכל התורה כולה היא המשך של זה. מתגלה בתוך המציאות הזאת. זאת המציאות שנקראת אנוכי השם אלוקיך. דהיינו, כביכול, אלוקי ישראל. זאת מציאותו יתברך בעולם. כך מתגלה, כך מתגלה תורתו, כך מתגלה שמו, כך מתגלה הוא יתברך. בעולם, באופן הזה, אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים, מבית עבדים. גילוי אחר. אין גילוי אחר וגם בלתי אפשרי. אין להעלות על הדעת גילוי אחר. כי זה הבראשית. זה הבראשית, בתוך המאמר הזה. בתוך כאן נמצאת המציאות שבתוכה מתאפשרת כל התורה כולה. בתוכה מתאפשרת, כן, כל גילוי רצונו יתברך. זאת המציאות. אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. מוסיף מבית עבדים, אולי נצליח גם את זה, אולי לא. לא היום כנראה. הרבה פעמים חזרנו פה על זה שאנחנו מתפללים, אנשי כנסת הגדולה תקנו לנו, חזרנו על זה פה הרבה פעמים, אנשי כנסת הגדולה תקנו לנו בתפילה, בנוסח התפילה, אבינו מלכנו, גלה כבוד מלכותך עלינו מהירה והופע והינשא עלינו לעיני כל חי. פירוש, גלה כבוד מלכותך עלינו מהירה, הפירוש, אין שום גילוי אחר. כבוד, כביכול, כבוד מלכותו לא עלינו, אין קיום כזה, אין דבר כזה בעולם. אין, חוץ מהמציאות שנקראת אנוכי השם אלוקיך, כן, מה שאנחנו אומרים יום יום, פעמיים, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוקים. אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. חוץ מזה, מלבד זה, לא קיים, אין שום גילוי כבודו יתברך. אין, כל גילוי כבודו יתברך הוא רק מצטרף לזה. רק לזה זה מצטרף. יותר גילוי כבוד מלכותו עלינו. יותר גילוי העומק של אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. עוד יותר. כל מה שנמצא בעולם מצטרף כדבר פרטי. אל אותו מהלך שמגלה את הדבר הזה. זה כל התורה כולה. באופן שאם חס וחלילה, אם יעלה על הדעת חלילה, תעלה על הדעת איזו שטות, איזו טעות, איזו מחשבת הבל, אם תעלה על הדעת ששייך באיזה אופן שהוא קידוש שמו יתברך בעולם, לגלות את שמו יתברך בעולם, באיזה אופן שהוא יעלה על הדעת, על דעתו של מישהו, איזה מין קידוש שם שמיים בעולם, לא באופן של כבוד מלכותו עלינו, חלילה, אז ודאי שהדבר הזה הוא מופרך מיסודו. הדבר הזה הוא כפירה בדיברה הראשונה. רוצה להבין, ננסה ללמוד פרשה בתורה. חזל אומרים, כתוב בירושלמי בסוף הרבה פסחים, שגאולת מצרים נמשכה, וזה ידוע, מפורסם מאוד, גאולת מצרים נמשכה מליל היציאה, מאותו לילה של למעשה מהקרבת קורבן פסח, עד קריאת ים סוף. על קריאת ים סוף אומרים חז"ל, כך כתוב בירושלמי, לשון הירושלמי, שהיא גמר גאולתם. כך כתוב. היא, אותה קריאת ים סוף, שהיא גמר גאולתם. זה היה גמר יציאת מצרים. היא גמר גאולתם. זאת אומרת שזה, אף על פי, שהגאולה בעצמה כבר הייתה מקודם, ולכאורה מה ההבדל בין המעשה הזה לבין כל מעשה אחר? מדוע המעשה הזה נידון כמעשה ששייך עוד לגאולת מצרים ולא כמו כל רדיפה שרדפו אחרי? מדוע מלחמת המלך לא נידונת כגמר גאולתם? גם שם היו צריכים, אם לא היינו אז גם שם הגאולה הייתה ללא תועלת. העובדה שזה במקרה מצרים שרדפו אחרינו, והם, דווקא הם, אבל זאת הייתה רדיפה כמו כל עם שרודף אחרינו, הרי רדפו אחרינו עוד, עוד רדפו אחרינו. מה נשתנה? במה נשתנתה העובדה הזאת לעשות את קריאת ים סוף, את ההצלה, לגמר גאולתם אחרת מכל מיני דברים שקרו אחרינו? הרי זה היה מעשה בפני עצמו, כבר נגאלו ממצרים, נגאלו ממצרים, וכאן הייתה פרשה בפני עצמה. הייתה רדיפה, ורדפו אחרינו, רדפו אחרינו, ורצו להילחם בנו, והייתה מלחמה, ככל המלחמות. העובדה שזה מצרים עצמה משנה משהו. לכן זה נקרא גמר גאולתה. זאת אומרת, לכן הגאולה לא נגמרה עדיין. במה הדבר הזה מצטרף יותר לגאולה מיתר המלחמה? מלחמה ככל המלחמה. אחרי שנגאלו ממצרים. ובחזל מפורש, לאו דווקא פה, זה למעשה, זה מפורש בפסוקים. זה מפורש בפסוקים, שכאן היה עדיין נידון עם מצרים. זאת אומרת, עדיין לא יצאנו מהם, עדיין פרשת זה נקרא, זה היה נקרא עדיין שאנחנו באיזה אופן שהוא תחתיהם. לכאורה זאת הכרזת מלחמה של עם כמו יתר הכרזות מלחמה. העובדה שהם אמרו מה זאת עשינו והייתה כאן איזה הבעת חרטה, הרי זה ודאי לא תופס. זה הרי חסר משמעות. איזה משמעות יש לעובדה שהם התחרטו? התחרטו. אבל הרי לא, החרטה הרי לא תופס. והגאולה הייתה והיא הייתה. היא הייתה והיא התקיימה. אז אחר כך הם החליטו לרדוף אחרי. אז מה בין זה לבין רדיפת המלא? מפני שקוראים להם מצרים. הרי זאת לא גלות מצרים. זה לא אותו עניין. זה הרי כבר. זאת כבר פרשה אחרת. כבר הולכים להילחם בכאלה שהם. שהם כבר נגאלו. אבל כתוב לא כך. בפסוקים כתוב לא כך. מפורש בחז"ל לא כך. גם פסח עצמו נמשך עד אז, כמו שמפורש בחזר. הוא נמשך עד אז, חג הפסח. נמשך עד אז משום שהוא מכוון כנגד כל גאולת מצרים. חזל אומרים, במדרש, בסוף פרשת בו, אומרים חז"ל, שגאולת מצרים וקריאת ים סוף נידונים כששת ימי המעשה ושבת במעשה בראשית. אז כדרך שמעשה בראשית היה ששת ימים ושבת, אותו הדבר הייתה גאולת מצרים ששת ימים, והשבת שלה הייתה היום השביעי שהוא קריאת ים סוף. ולכן ככה יוצא, ככה מתבאר מדברי חז"ל, לכן כדרך שבשבת אין מלאכה, לכן גם בקריאת ים סוף אין מלאכה. השם ילחם לכם ואתם תחרישו. זאת אומרת, שום צירוף של מעשה ישראל לא היה. זה מתבאר מתוך דברי חז"ל. שם לא צריכים לפעול, שם לא צריכים לעשות שום דבר. שם? השם ילחם לכם ואתם תחרישו. אז כדי להבין לפי ערכנו, בפסוק כתוב, ויאמר משה אל העם, אל תיראו, התייצבו וראו את ישועת השם אשר יעשה לכם היום, כי אשר ראיתם את מצרים היום לא תוסיפו לראותם עוד עד עולם. והדבר תמוע, נדרשת הבטחה שלא יראו אותם עד עולם. זאת אומרת שהיה סלקה הדעתי, היה סלקה דעת שיהיה איתם עסק עד עולם, וצריך היה להוציא מזה, לא תוסיפו לראותם עוד עד עולם. הייתה איזושהי סכנה של עד עולם כדי שצריך להוציא מהדבר הזה. אמנם כן, הדבר הזה הרי מפורש בחזר, מפורש בחזר. ואילו לא הוציא, כמו שאנחנו אומרים כולנו בהגדה של פסח, ואילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו ממצרים, הרי אנו ובנינו ובני בנינו עבדים היינו, משובדים היינו לפרעה במצרים. זאת אומרת שההיות משובד לפרעה במצרים היה שיבוד, שיעבוד של עד עולם. הוא בעצם היה עד עולם, והעסק עם מצרים היה עד עולם בעצם. יציאת מצרים פעלה את שני הדברים, היא פעלה גם את היציאה לשעתה, את אותה גאולה, והייתה כאן עוד פעולת גאולה, פעולת גאולה של עד עולם. זאת אומרת, ניצלנו מהעד עולם של מצרים. כלומר, להיגאל באותה שעה, להיגאל באותו מצב, באותה שעה, זאת הייתה פרשה אחת. אבל הגאולה הזאת היא לא מצטרפת לגאולה של העד עולם ממצרים. זה מה שקרה בקריאת ים סוף. בקריאת ים סוף כמו שכתוב כאן, אשר ראיתם את מצרים, להבין היטב, אשר ראיתם את מצרים היום לא תוסיפו לראותם עוד עד עולם. זאת אומרת, מכאן ואילך, אז לעולם כבר לא יהיה מצרים. לעולם לא יהיה מצרים. עד עולם. בינג. שוב, אנחנו יכולים לדבר רק לפי ערכנו הנמוך שלנו. הדברים הם בהרבה הרבה גבוהים מאיתנו. אבל אנחנו לפי ערכנו. להבין, לנסות להבין. כל אחד, כל מי שיש לו, כל מי שיצא מכלל תינוק, מבין שמה שנפתח בקריאת ים סוף, אותו מהלך שנפתח בקריאת ים סוף, המהלך הזה שנפתח בקריאת ים סוף פירושו, כמו שאנחנו אומרים בשירה, הרי השירה בעצמה מדברת עד סוף כל הדורות. השירה בעצמה מדברת על תביאי אמו ותיטאי אמו בהר נחלתך, כן, וכן הלאה, עד השם ימלוך לעולם ועד. עד מקדש השם כוננו ידיך, השם ימלוך לעולם ועד. זאת אומרת, השירה מדברת עד סוף כל הדורות. פירוש המושג שירה, בכלל, המושג שירה בעצם, כמו ש... פירוש המושג שירה בכלל, המושג שירה בעצם, כמו שמלמדים אותנו רבותינו, כמו שכתוב בראשונים, המושג שירה בעצם עניינו מהלך שהוא ממשיך בקו ישר, וישרנה הפרות בדרך, כמו שכתוב. ישרנה, אז אומרים חזר, גם שהלכו ישר וגם שאמרו שירה. ישר ואמרו שירה. ישר פירושו להמשיך בדרך ולהגיע עד לתכלית. כל דבר שקשור סופו בתחילתו, זאת אומרת, כל דבר שמגיע עד תכליתו, מגיע עד לנקודת סוף מעשה במחשבה תחילה, בכל מקום, בכל מצב כזה אומרים שירה. שירה נאמרת, כידוע, שירה נאמרת בזמן שמתגלה קו ישר שמוליך עד לקצה הדרך, עד לתכלית. וישרנה הפרות בדרך. עד הסוף. אותו מהלך שמוליך עד לסוף כל הדברים, לסוף, עד לסוף כל המהלך הזה כולו. במצב כזה נאמרת שירה. כשמתגלה שלימות, כשמתגלה הגעה לתכלית של איזשהו מהלך שנפתח, במצב כזה נאמרת שירה. ובאמת יותר מתשע שירות לא נאמרו בעולם עד היום. תשע שירות נאמרו בעולם, מה שנקרא שירה שנאמרת על דבר מסוים. ואת העשירית בעזרת השם, זה יתקיים בזמן שיתקיים שירו להשם שיר חדש. זהו השיר דלעתיד לבוא, שהוא השיר שאנחנו מחכים לו. זה מה שנתגלה בקריאת ים סוף. אותה פתיחת דרך בים, והרי להבין היטב, פירוש ים, זה עניינו של ים. ים עוצר בעד המשך דרך. בים אין דרך. כמו שידוע מה שכתוב בפסוק, כן. אחד מהארבעה לא ידעתי, אחד מאלה שנפלאו ממנו, זה דרך אונייה בלב ים. אין שום מסלול, אין מסלול בים, בים אין דרך, הים הוא כולו אחד ואין בו דרך, אין בו דרכים, אין בו אפשרות של, אין דרך, אין מהלך הלאה. דהיינו, כל מי שמגיע עד ים, פירוש שהוא מכאן הוא עובד דרך, עובד דרך, אין לו דרך הלאה. קטיעה של הדרך, הדרך לא ממשיכה הלאה. אין דרך בים. לתת בים דרך, זאת פרשה בפני עצמה. זה עניין מיוחד. אבל אדם כמו שהוא, אין לו דרך בים. אדם. אין לו דרך, אין לו מהלך בים. כך ברא, להבין, כך ברא בורא העולם. כל מהלך שנפתח נעצר באיזה מקום שהוא, על שפת איזה ים. זאת אומרת, יש משהו שעוצר את המשך הדרך, לא נותן לדרך ללכת הלאה, אי אפשר להמשיך הלאה. אז כאן הדרך נקטעת, הדרך לא הולכת הלאה ואי אפשר להמשיך. כאן בא הנס של קריאת ים סוף. יציאת מצרים גם היא יצאה ונתקעה, והגיע עד למקום, עד למקום שאין דרך הלאה. מה שנתגלה בקריאת ים סוף, העומק, להבין, העומק שנתגלה בקריאת ים סוף, זה לא בנס ההצלה של כלל ישראל, אלא בעובדה שאין מי שיעקב את הדרך. הדרך הזאת ממשיכה עד הסוף. זאת דרך ישרה, והיא דרך שהיא ממשיכה והיא תגיע עד הסוף. כשהדבר הזה נתגלה, אז כל המשך הדרך נהיה פתוח. זאת השירה. השירה מדברת על כל המשך הדרך, עד השם ימלוך לעולם ועד. הכל נפתח, עד הסוף. ראתה שפחה על הים, כתוב בחזר. מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי במחזה. מה רוצים בדווקא מיחזקאל בן בוזי? יחזקאל בן בוזי ראה את המרכבה. אותה שפחה על הים ראתה יותר ממה שראה יחזקאל בן בוזי
דווקא בסוגיית המרכבה. כלומר, אותה מרכבה עניינה עומק המהלך של בורא העולם, שהוא במרכבתו נוסע דרך להביא את הדברים מראשית לאחרית. יחזקאל בן בוזי ראה במרכבה, ושפחה על הים ראתה מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי. היא ראתה בבירור את כל המשך הדרך, את הכל, הכל נתגלה עד הסוף. זאת אומרת, מה שנתגלה נתגלה, לאן אותה מרכבה נוסעת, את כל הדרך כולו פר הזה נתגלה. אז כמובן נאמרת שירה, ברור. אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת, והשירה הזאת אומרת, היא לא מדברת על ההצלה ממצרים, היא מדברת על השיר על השם כי גאו גאה, היא מדברת על עוזי ויהי לי לישועה, זה כלי וענווהו אלוקי אבי וארוממנו, היא מדברת על שבחו של בורא העולם, היא מדברת על גילויו יתברך, מזכירה גם את גאולת מצרים, מזכירה גם את העתיד, את שמוע עמים ירגזו, היא מזכירה עד שהיא מקדש השם כוננו ידיך והשם ימלוך לעולם ועולם, עד הסוף, עד סוף כל הדרך כולה. כלומר, להבין, מה שנתגלה ביציאת מצרים נתגלה כביכול ניצחונו יתברך, ניצחונו יתברך על מצרים. מצרים הייתה נראית כדבר קשה מאוד, דבר חזק מאוד, ובורא העולם, וידעו מצרים כי אני השם, בורא העולם גילה, כן. הוציאו אותנו ממצרים, אבל כאן עדיין לא נתגלתה אותה דרך שהיא אותה דרך ישרה שהיא מובילה מראשית מחשבתו ידברה עד לאחרית השם ימלוך לעולם ועד, עד לתכלית, שהיא תוביל את הדברים עד סופם, עד לקצה קצה הדרך. זה לא נתגלה ביציאת מצרים עצמה, זה נתגלה פה. זה נתגלה באשר ראיתם את מצרים היום, לא תוסיפו לראותם עוד עד עולם, לעולם כבר לא יהיה יותר מצרים. דהיינו, הדבר הזה כבר לא יקרה יותר, זאת אומרת, כבר לא תובדו דרך. לא תוסיפו לראותם עוד עד עולם. אותה מלחמה של השם ילחם לכם ואתם תחרישו, היא הייתה המלחמה שלא תוסיפו לראותם עוד עד עולם. זאת הייתה מלחמה עד לסוף העתיד, עד להשם ימלוך לעולם ועד. זה לא נתגלה ביציאת מצרים. מפורש בחז"ל, בפסוקים עצמם זה נראה בולט, וחז"ל אומרים את זה להדיא. הפרשה של קריאת ים סוף, הפרשה של אותה צרה וישועה של קריאת ים סוף, אז היא נפתחת כך: אחרי יציאת מצרים, אחרי בשלח פרעה את העם, אז הפרשה נגמרת: לא ימיש עמוד הענן יומם ועמוד האש לילה לפני העם. עד כאן פרשת יציאת מצרים. עכשיו: וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל וישובו ויחנו לפני פי החירות בין מגדול ובין הים, לפני בעל צפון ניחחות תחנו על הים, וישובו לאחוריהם לצד מצרים. היו מתקרבים לצד מצרים. כתוב, כך כתוב, ככה רש"י מביא, וכך כתוב בחז"ל. הייתה כאן כאילו חרטה על יציאת מצרים. כאן כאילו הלכו בחזרה לקראת מצרים וחזרו אליהם. חזרו אליהם. זאת פרשה חדשה. זאת פרשה שהיא, והרי זה מחויב המציאות. זה חייב הרי להיות כאן. משום שאם אנחנו רוצים, אם המבוקש, אם הכוונה הייתה שעל ידי קריאת ים סוף יתגלה פן חדש, פנים חדשות בעצם יציאת מצרים, אז הפנים האלה צריכות להתגלות לא בתור המשך של הדרך הקודם. זה לא ייתכן. אז לכן חייב היה להיות כאן שאותה גאולה נגמרה, וישובו עכשיו, חזרה, עכשיו הולכים חזרה. אותה פרשה נגמרה, ועכשיו הולכים חזרה. הגילוי הזה, להבין, הגילוי הזה שנקרא, אותו גילוי שנקרא, אשר איתם, לא תוסיפו לראותם עוד עד עולם, אותו גילוי של קריאת ים סוף, מה שנתגלה בקריאת ים סוף, אז הוא לא המשך עוקב את מה שהתחיל ביציאת מצרים, אלא שזאת פרשה בפני עצמה. זאת פרשה בפני עצמה שהיא פנים אחרות של עצם היציאה. כל היציאה כולה נהייתה אחרת. כעת לא יוצאים, כעת הולכים אחורה, הולכים חזרה. ולפני בעל צפון, הוא לבדו נשאר, כמו שכתוב ברש"י, מכל אלוהי מצרים, כדי להטעותם. בזמן שנתקיים ובכל אלוהי מצרים אעשה שפטים אני השם, אז אותו בעל צפון נשאר חזק, כדי שיאמרו קשה יראתם, כמו שרש"י ספורנו, נדמה לי שהספורנו אומר את זה. מה זאת עשינו כי שילחנו את ישראל מעובדנו? אומר הספורנו, למה לא התפללנו לבעל צפון? זאת הייתה הטענה. אנחנו רואים שהוא נשאר, אנחנו רואים שהוא חזק, הוא החזק ביותר, למה לא התפללנו אליו? מכאן ואילך נפתח מהלך חדש, ובקצרה, ננסה להבין. מה שנפתח מכאן, מהחזרה הזאת, ומההתחלה החדשה של כל פרשת היציאה. כאן נפתח מהלך חדש, מהלך ש... והדברים מפורשים בפסוק. גאולת מצרים הייתה, כמו שאמרנו, ניצחון על מצרים, מכות, וכשמכים מישהו אז מכים אותו עד שהוא נשבע, עד שהוא נכנע. קריאת ים סוף היא לא הייתה באופן כזה. קריאת ים סוף לא הייתה כמכה, היא לא באה כמכה בכלל, הפוך. להבין, כתוב בפסוק, אשיר על השם כי גאו גאה, סוס ורוכבו רמה בים. אומרים חז"ל, רש"י מביא את זה, סוס ורוכבו רמה בים, פירוש בעוד שהוא הסוס על רוכבו. לא שהרוכב נפל מהסוס ואז רמו אותו בים, אלא סוס ורוכבו, בעוד שהוא הרוכב על הסוס, כך, כמו ששניהם ביחד, בצורה כזאת רמה בים. מה מתכוונים? מה בא ללמדנו הנס המיוחד הזה? שזה דווקא בצורה כזאת של סוס ורוכבו רמה בים. ההבדל הגדול בין אם שניהם ביחד טובעים, הסוס יחד עם הרוכב, או שהסוס לבד והרוכב לבד, ההבדל הגדול, זה באמת הבדל גדול. להבין, הפירוש של השיר על השם כי גאו גאה, זה אומר רש"י וחשוב חז"ל, גאו גאה פירושו שהוא גאה על גאים. שני מהלכים ישנם איך שבורא העולם מתגלה. בורא העולם מתגלה כי מנצח את כולם, מנצח את כולם פירושו שהוא מכניע אותם, שובר אויבים ומכניע זידים. בורא העולם שובר אויבים ומכניע זידים, זה אופן אחד של התגלות. אופן שני של התגלות, זהו האופן המיוחד שנתגלה בקריאת ים סוף. שם נתגלה כי גאו גאה, שהוא גאה על גאים. דהיינו, עם כל הכוח שלהם, עם כל הכוח של אלו שאותם הוא מנצח, אז הניצוח הוא לא בא דרך שובר אויבים ומכניע זה, אלא הניצוח בא שהם עם כל מלוא כוחם, מלוא כוחם עושים את רצונו. לא שהם נכנעים כדרך שמכניעים אויב, שובר אויבים ומכניע זדי. אלא אם מלוא כוחם. זה פירוש הפסוק. השיר על השם כי גאו גאה, סוס ורוכבו רמיו היה. בעוד שהוא הסוס, בעוד שהוא הרוכב על הסוס. כשהרוכב הוא על הסוס, פירושו, כמו שכתוב בגמרא בסוף מסכת שבת, דעל סוס מלך. מי שרוכב על סוס, כמו שמקובל בפי העולם, כשהוא על הסוס. בעוד שהוא, בעוד שהרוכב רוכב על הסוס, אז רמה בים. זאת אומרת, לא היה כאן רמה בים בתור שובר, מכניע, מנמיך, ומי שמתחסל בסוף זה בעצם כלום, בריאה שפלה. כאן זה גילוי מיוחד, מה שנקרא כי גאו גאה, שהוא גאה על גאים, עם כל הגדולה, עם כל הכוח, עם כל העוצמה, עם הכל יחד, לא לשבור אותה. בורא העולם מתגבר עליה בלי לשבור אותה, אלא מתגבר עליה עם כל כוחה, היא עושה את רצונו. עם כל כוחה, עם כל העוצמה, עם כל הכוח כולו, היא הולכת לקראת רצונו ידבר, לעשות את מה שהוא רוצה. זה גילוי מסוג אחר בכלל, זה גילוי שאין כמות. הגילוי הזה לא היה בגאולת מצרים הראשונה. יציאת מצרים הייתה עם מכות. אין לנו מושג במכות שעל הים, אבל כבר נחלקו תנאים בהגדה של פסח, כמו שידוע, כמה מכות לקו על הים. מגיעים עד 50 או 200 מכות. כל המכות האלה לא נתפרשו בכתוב. אנחנו לא יודעים עליהם דבר. אנחנו לא יודעים מה צורתם, איזה מין מכות אלה. איזה מין מכות אלה. סליחה, מה טיבה, מה עניינה? מה היה בהם? אצבע אלוקים הוא, כמו שכתוב בפסוק. ומכאן לומדים, וירא ישראל את היד הגדולה אשר עשה השם במצרים. אז לומדים להכפיל את זה בחמש. מה שהיה באצבע מוכפל בחמש, ביד שלמה. כל היד כולה, כל היד כולה. אנחנו לא יודעים בטיב הדבר הזה מאומה. מה שאנחנו יודעים זה גילוי. לא גילוי של... יש מכות... שהמכות האלה הם בהקטנה, בהנמחה. זה נקרא מכה. כשמכים מישהו, עושים אותו מוכה, חבול, חבוט. כן? אז הוא מונמח. מנמיכים אותו. משפילים אותו. יש מין מכה כזאת ששמים אותו בשיא הגובה. שמים אותו בשיא הגובה. אבל, כביכול, בורא העולם עולה על גבה ומראה לו, מראה לו מי הוא הגבוה בהם? זאת מכה מסוג אחר לגמרי. זאת מכה שהיא... מה שמקביל לה זה... מה שמקביל למכה הזו, זה בדרך משל רחוק, זה מישהו שהוא נכווה מחופתו של חברו. דוגמה רחוקה. על כל פנים, כי גאור גאה, סוס ורוחבו רמיו היה. זה מה שהיה בקריאת ים סוף. הפרשה הזאת, שהיא מתחילה את קריאת ים סוף, והיא התחלה של פרשה שפותחת, זה לא קריאת ים סוף בלבד, אלא היא פותחת יציאת מצרים חדשה. יש כאן חזרה ועוד פעם יציאת מצרים. יציאת מצרים כזאת עם מצרים, מין מצרים כזה שהוא בגאוותו. מין מצרים כזה שמכל אלוהי מצרים שנעשו בהם שפטים, אז נשארה אותה עבודה זרה בדווקא, בעל צפון. כדי שיאמרו קשה יראתה. היא לא בלתי, רחמנא ליצלן, בלתי מנוצח. כאן באופן הזה, כאן המכה הזאת שהוקטה מצרים, בנקודת השיא, בנקודת השיא, באמת בנקודת השיא. זאת אומרת, במקום שהם הגיעו עד למקסימום של מה שהם יכולים להבין, מה שהם יכולים להעלות על דעתם, מקסימום של תוקף, מקסימום של קושי, קשה יראתה. עם בעל צפון שנשאר שורד בכל כאילו, כן, בעיניהם, בכל עוצמתו, עם כל בכל אלוהי מצרים עשה שפטים. משה רבינו הבטיח לפרעה בכל אלוהי מצרים עשה שפטים. זה יתקיים בסוף, אבל זה יתקיים בקריאת ים סוף. זאת פרשה בפני עצמה. זאת הפרשה שהיא העד עולם של מצרים. עד עולם. מפורש בפסוקים שהפרשה הזאת נתקיימה, מפורש, זה כל הפרשה כולה, מפורש שכל הפרשה הזאת נתקיימה בכוח מסירות נפש של ישראל, בכוח אמונה של ישראל, בכוח הכניסה לתוך הים, הולכים לתוך הים באמונה שלימה, ללכת להיכנס לתוך הים. זה דבר שלא קרה במצרים. מצרים נגאלו בכל כל גילויי השכינה שהיו, עם מצרים מוכה, מושפלת. ויקום פרעה לילה, ויאמר קומו צאו מתוך עמי. גירשו אותם, כי גורשו ממצרים, ולא יכלו להתמהמה, וגם צידה לא עשו להם. נדחפו החוצה. כאן זה היה משהו אחר בכלל. כאן זה התחיל אחרת. וזאת הייתה פעולה של כלל ישראל עצמו. הגאולה הזאת לא חלה, לא נהייתה, רק מכוח מסירות נפש, מכוח ויאמינו, מכוח שהלכו אחרי משה רבינו. האמינו והלכו לתוך הים. התייצבו, ראו את ישועת השם. השם ילחם לכם ואתם תחרישון. ואתם תחרישון זה ציווי. מאז ואילך, אז הכרישו, עמדו בשקף והתייצבו לראות את ישועת השם. וכך נעשתה ישועת השם. המשיכו והלכו באותה דרך. כך המשיכו על. לתוך הים, לתוך הים. נכנסים לתוך הים. כשנכנסו לתוך הים, כמו שחזל אומרים, עד צווארם, אז הים נכנס. אלו הדברים שרציתי לדבר עליהם היום. להבין. אנחנו מחכים. באמת. מצפים לישועת השם. כיוון שאנחנו מובטחים, כי ימי צאתך מארץ מצרים אראלו אראלו נפלאות. כי ימי צאתך מארץ מצרים. זה לא ייגמר אם אנחנו לא נהיה מוכנים למה שנקרא קריאת ים סוף. ועכשיו כך, כל מי שעומד ומצפה שתתגלה איזושהי, כל מי שחושב או מעלה בדעתו שיתגלה משהו, ייפול משהו שהוא מחוץ לכבוד מלכותך עלינו, כבוד, כמו שאמרנו, הזכרנו את דברי חזר, דברי אנשי כנסת הגדולה בתפילה. אבינו מלכנו, גלה כבוד מלכותך עלינו מהרה. כל מי שמצפה לגילוי כבוד מלכות, שהוא לא כבוד מלכותו עלינו, מצפה לשווא. כי רק לזה אנחנו מייחלים. רק לזה אנחנו מתפללים, וחוץ מזה אין. אין. אבינו מלכנו, גלה כבוד מלכותך עלינו מהרה. כמה שיש עלינו כבוד מלכותו, כמה שאנחנו מקבלים עלינו, כמה שאנחנו, כמה שבנו מתקיים ויאמן העם, כמה שבנו מתקיים אצלנו, בנו בתוכנו, בנו עצמנו, כמה שמתקיים, התייצבו וראו את ישועת השם, אתם תחרישו. דהיינו, דום להשם והתחולל לו. כמו שכתוב בחזר, כמו שכתוב בפסוקים מפורשים. אם אנחנו נהיה כך, אז זה יתגלה בעולם. שום דבר אחר לא יתגלה בעולם. אם אין בסיס של מה שנקרא כבוד מלכותך עלינו, אם אין בסיס כזה, אז אין לנו למה לצפות לגלה כבוד מלכותך עלינו. גלה כבוד מלכותך עלינו. מה שיתגלה זה כפי כבוד מלכותו עלינו. זה מה שיתגלה. אין, חוץ מזה לא יתגלה דבר. דרך אגב, כן. אגב, במאמר מוסגר, בשביל מי שכבוד מלכותו עלינו זה תמונה, אז גלה כבוד מלכותך עלינו זה לוויין תקשורת. וזה מתאים בדיוק. אבל מכיוון שכבוד מלכותך עלינו זה לא תמונה, אז גלה כבוד מלכותך עלינו זה לא ברדיו. חוץ מזה לא יתגלה דבר. זה מה שיתגלה. אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. כמה שמתקיים אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. אגב, שני הדברים האלה, אשר הוצאתיך מארץ מצרים ומבית עבדים, פה מתכוונים למה שדיברנו פה, ליציאה ממצרים ולעד עולם, למה שנקרא מבית עבדים. המבין יבין, אני לא, בזה אני לא רוצה להאריך עכשיו. מכפילים פה, אשר הוצאתיך מארץ מצרים, זה גאולת מצרים עצמה, מבית עבדים זה קריאת ים סוף. אילו שתי ההוצאות ממצרים, שעל שניהם נאמר, אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים, מבית עבדים. זה הבסיס, זה הדבר שעליו, עליו, כל ההמשך נמצא. כל התורה כולה בתוך המציאות הזאת מתקיים. בתוך המציאות הזאת כל התורה כולה ממשיכה, מתקיים. כמה שיש אנוכי השם אלוקיך, ככה יש כל גילוי כבודו איתו. חוץ מזה עין, כמו שאמר. זה דבר אחד. זה דבר אחד. זה ראשית. ונוסף, אנחנו עומדים ומצפים. אוי לנו. אוי לנו באמת. זה יהיה מאוד מאוד קשה. אם הדרך שבורא העולם יתגלה, תצטרך להיות דרך שבירת כל המערכת כולה. אם יצטרכו לשבור אותה, את כל המערכת כולה. לשבור אותה, להקות אותה בכל המכות כולם, כדי לשבור אותה ואז יתגלה כבודו. המכות האלה יכאיבו לנו גם מאוד מאוד. אנחנו מצפים, מייחלים מאוד שצורת הגילוי תהיה באופן כמו כי ימי צאתך מארץ מצרים, כמו סוף גאולת מצרים, כי גאו גאה, גאה על גאים, עם סוס ועם רוחבו ועם כל זה, עם כל העוצמה ועם כל הכוח, כבעוד שהוא הרוכב על הסוס, אז יהיה רמה בים. יחד, גאו גאה, גאה על גאים. זאת הצורה שאנחנו מייחלים, שבה יתגלה כבודו. הצורה הזאת רק מאיתנו היא יוצאת. את זה כאן אנחנו פועלים. כמה שאנחנו נצטרף, כמה שיהיה, כמו שאמרנו, כמה שיהיה כבוד מלכותך עלינו, כמה שיהיה מאיתנו, כמה שאנחנו נהיה מוכנים ללכת כביכול אחריו, עד כמה שיתקיים בנו ויאמן, עד כמה שיתקיים בנו ויאמינו בהשם, כמו שכתוב בפסוק, כמה שכל זה יהיה בנו, כמה שזה יצא מאיתנו, כך זה יתגלה בעולם. לא משמע שעוד פעם יתקיים בנו כי גורשו ממצרים ולא יכלו להתמאמה וגם צידה לא עשו להם. זה כבר נתקיים. הצורה שאנחנו מקווים, מייחלים, מצפים מאוד, זה גילוי של כי גאו גאה, גאה על גאים, בעוד שהוא הרוכב על הסוס. כך במצב הזה יתגלה, תתגלה גאוותו יתברך, תתגלה, יתקיים בנו, שתתגלה גאוותו יתברך שהוא גאה על גאי. אז נוכל גם אנחנו מצב כלל ישראל, שהם היו כמו שכתוב בכל המפרשים כולם, היו סמוך מאוד למקסימום של ממתת שערי תומה, קרוב מאוד לאי אפשרות להינצל, תוך 6 ימים ומשהו, ביום השביעי אמרו שירה, הם אמרו שירה, והשירה הזאת היא תורה שנשארה לדורות. הם האנשים האלה אמרו שירה שנשארה לדורות. איך זה ייתכן? איך זה אפשרי בכלל? תשורי מראש אמנה, כתוב בחזר. על הפסוק תשורי מראש אמנה. בשכר האמונה, כתוב במחילתא, בשכר האמונה, שרתה עליהם רוח הקודש ואמרו שירה. זה הדבר האחד ויחידי שהוציא אותנו מבור תחתיות, מהמצב השפל, השפל ביותר, שאין להעלות על הדעת שפל ממנו. סמוך מאוד למקסימום שלא ניתן יותר להינצל. חיפזון. צריך היה לברוע ממצרה. אחרת היינו נשארים שם לעולם, חליל. אחרת כבר לא היה את מי להציל. וביום השביעי מאותו מעשה, שאותם בני אדם יגידו את השירה הזאת, השירה הזאת שהיא דברי תורה, השירה הזאת זה דברי תורה, זה הרי תורה. הם בעצמם, מתוך עצמם חצבו והוציאו דברי תורה. הם הרי אמרו. זה מה שעושה אמונת אמת. כל מי שמאמין באמת, אז הוא נלחי במציאות אחרת. זאת המציאות של כלל ישראל, שהיא זאת, היא המציאות הזאת שנקראת אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. זהו הבראשית שכל התורה כולה נמצאת בתוכו. כל התורה כולה היא המשך שלו. זה מובטח, זה מפורש, והדברים ברורים. כל מי שמחבר את עצמו לאנוכי השם אלוקיך באמת, אז הוא יצטרף לאותו גילוי של אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים וקיימי צאתך מארץ מצרים הראינו נפלאות.